עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
צהריים טובים, כבר פרופסור קרסו הגיע, הוא פה כבר נכנס. בינתיים אני רוצה לענות לשאלה מצוינת שהגיעה באינסטגרם לגבי קליפות תפוזים. מה קורה אם מייבשים קליפת תפוז ואז צורכים אותה בתור אבקה? האם זה נותן לנו ויטמין C? התשובה היא ממש לא. קליפת תפוזים, אחרי שמייבשים אותה כבר אין בה ויטמין C, היא לא נותנת הרבה ו... אני לא רואה שום סיבה, אם זה טעים, הסבבה, אבל זאת הסיבה היחידה, וכבר נמצא איתנו פה פרופסור קרסו, קבלו אותו, אחד מהיחיד.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. כן, אני איתכם, אם מישהו זקוק לנהג שודים, אני מוכן להציע את עצמי, לאור הטקלים של הבוקר, אבל הכל טוב. זהו, אנחנו בתוכנית הרגילה שלנו, כאמור כאן רפי קרסו, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, וואטסאפים ניתן לשתוח ל-054-70-103-70, ועורכת התוכנית מאירה פרץ, מפיק שמואל בן סימון, אחראית על הדיגיטל, עדי בן ארי, אחראים על השידור ב-103FM, תמר שלומוביץ, וב-104.5FM, בני הלפרין, ואנחנו מתחילים, ומי איתנו על הקו. הלו?
כן.
שלום.
שלום.
אם יש לי הכבוד.
מדברת דליה.
כן, דליה.
אני בת 75.
כן.
עכשיו ככה, אני לוקחת חצי כדור זודורום.
זודורום, כן.
לשנה.
כן.
ואת הכדור הזה אני רוצה להעלות. אני יכולה מחצי כדור להעלות מיד לכדור שלם?
תקשיבי, בואי נשאל קודם כל למה את רוצה להעלות. הוא לא משפיע,
הוא לא מספיק. הוא הפסיק להשפיע תוך זמן קצר, ממש תוך זמן קצר.
תראי, קודם כל אפשר להעלות.
הוא הפסיק להשפיע.
אפשר להעלות בקלות מחצי כדור לכדור.
אוקיי.
רק קחי בחשבון שבעוד שבועיים יכול להיות שתרחי להעלות מכדור לכדור וחצי. ובעוד שבועיים להעלות מכדור וחצי לשני כדורים. כי מתרגלים לכדורים האלה. אז יש כאלה שלוקח להם הרבה יותר זמן להתרגל.
כן, אני מכירה אנשים שלוקחים שנה שלמה.
בדיוק, בדיוק. אז קודם כל, מה שאני מציע לך, תנסי להעלות לשלושת רבעי כדור. עכשיו, דבר שני שאני רוצה לשאול אותך, למה את צריכה את הכדור? את לא נרדמת, או את לא, או שאת מתעוררת מוקדם?
זה כל הזמן משתנה. למשל, יש לילה שאני לא ישנה כל הלילה. ממש. ויש פעמים שאני נרדמת אחרי 12 בלילה, ואז אני קמה בבוקר מטושטשת.
תראי, אני רוצה לשאול משהו. ישנם שני סוגי, קיימות, בואו נגיד, אני מנסה למצוא סגנון ברור. יש אנשים שלא נרדמים, אבל ברגע שהם נרדמים הם כבר ישנים כל הלילה, ויש כאלה שהם נרדמים אחרי שעתיים מתעוררים ולא ישנים כל הלילה.
אז אצלי זה גם וגם.
גם וגם.
מבחינת השנה, אני גם כשהייתי צעירה יותר,
כן.
לא ישנתי טוב, אף פעם לא ישנתי טוב. ולא אוקיי. לקחתי כדורים.
אז תראי, עכשיו, את לא ישנה טוב כי יש לך מחשבות שמטרידות אותך?
לא, לאו דווקא.
לאו דווקא.
אני מנסה לטשטש את עצמי ולא... אני לא יודעת.
עם
לא,
מה את לא מנסה לטשטש את עצמך?
זאת אומרת, לא לחשוב על כלום. פשוט לא לחשוב.
לא לחשוב.
אני שקועה בתוך תוכי והרצון היחיד
שלי הוא לישון. את ישנה לבד או את ישנה עם מישהו בחדר?
עם מישהו.
עם מישהו בחדר.
בעלי.
כן, כלומר...
הוא לא מפריע לי, הוא ישן...
לא, השאלה היא כזאת...
הוא מעורר קנאה מהשנה
שלה. כן, מעצבנים האנשים האלה.
כן,
נורא. תראי, קיימות כמה אפשרויות. אפשרות אחת, אם זה לא מפריע לו, לנסות לישון עם רדיו או עם טלוויזיה. אם זה מפריע לו, לשים אוזניות ולישון עם רדיו. אצל הרבה אנשים ההזנה לרדיו עוזרת לישון, אצל הרבה אנשים השינה אומנם פחות טובה, אבל יותר טוב לישון שינה פחות טובה מאשר לא לישון בכלל. יש אנשים שמתעוררים, פותחים טלוויזיה ואז הם נרדמים. הם גם שומעים, זה גם מעסיק אותם, זה גם משיח את דעתם.
לא, אני מנסה לתת הצעה... מיתוך בצהריים מול הטלוויזיה וגם כן לא הולך לי.
לא, לא, בצהריים, אם את נרדמת בצהריים, את כבר
לא
תשני בלילה.
לא, לא, לא נרדמת בצהריים גם.
אוקיי, זה דבר אחד.
מול הטלוויזיה, כלום.
דבר שני, יש מה שנקרא היגיינה של שינה. החדר צריך להיות מעוברר, אבל לא קר.
סליחה שאני מפריעה לך.
בבקשה.
אני קניתי סמיכה, אם אתה מכיר את הסמיכה כבדה.
הכבדה, כן.
וזה קצת עזר לי בהתחלה, ועכשיו זה כבר לא משפיע.
שימי שתי סמיכות כבדות.
בבקשה?
שימי שתי סמיכות כבדות, אני צוחק כמובן.
כן.
תראי מה שאני מציע. תעלי לשלושת רבעי כדור.
אוקיי. Okay.
והיה וזה לא יעזור, תעלי לכדור שלם.
אוקיי.
Okay. והיה וזה לא יעזור, נחליף כדור. יש כדורים, יש כמה סוגים של כדורים.
אני יודעת. עכשיו... על איזה כדור אתה ממליץ שאתה חושב שאני כן...
תראי, יש כדור שאני תמיד מדבר עליו, כי הוא כדור שניתן לרכוש אותו בלי מרשם, הוא נקרא טונאייט.
גם את זה לקחתי, כן. וגם הוא הפסיק להשפיע.
אוקיי, אז אם הוא הפסיק להשפיע, לקחת זודורם, והיה והזודורם יפסיק להשפיע, תחזרי לטונאייט, או תקחי תקופה מסוימת בונדורמין.
גם זה לקחתי, גם זה.
אני לקחת הכל, כי אם את אומרת לי ש-75 שנה את לא ישנה, אז אני חושב...
לא, אבל אני התחלתי עם הכדורים האלה בערך לפני כמה חודשים, אף פעם לא לקחתי כדורים.
אוקיי, עכשיו...
הייתי אנטי כדורים, אבל הגעתי למסקנה שזה שום דבר לא עובד.
כן, עכשיו... עכשיו, יש כל מיני סוגי כדורים אחרים שלא מיועדים לשינה, אבל הם עוזרים לישון. לפעמים הכדורים שמעלים סרוטונין, הרי שינה, אגב, ניסית מלטונין?
אז זהו, עכשיו אני הולכת לנסות, כן.
אז ככה, יש כן, אז תבקשי מרופאת קופת חולים שתרשום לך צירקדין. צירקדין של 2 מיליגרם, זה מלטונין, אבל בניגוד למלטונין שרוכשים בארצות הברית, שזה כמובן, זה כזה כאילו מלטונין, זה חומר שמשפיע כמו מלטונין, אבל הוא צמחי, נדמה לי עשוי מבננות או משהו כזה, כי הרי ה-FDA לא ירשה למכור חומר שהוא עם השפעה הורמונלית over the counter, שאת יכולה להיכנס לכל חנות ויטמינים ולרכוש אותו. אז תבקחי את הצירקדין, וקחי בחשבון שהצירקדין לא תמיד משפיע מיד. כלומר, צריכים לקחת אותו שבועיים, 3, לפעמים 4, עד שהוא מתחיל להשפיע. אז לוקחים כדור אחד בערב. ותראי מה קורה לך אחרי חודש. כי
צירקדין זה כמו מלטונין.
זה לא כמו, זה מלטונין אמיתי, והוא long acting. כלומר, מלטונין שאת לוקחת מארצות הברית, הוא משפיע לשעתיים, לשעה-שעתיים. הצירקדין משפיע ל-6 שעות, 7 שעות.
יפה.
אז הוא הרבה יותר טוב. אגב, זה פיתוח ישראלי.
כן, כן. כן, גם את זה מה, אני לא יודע, אני יודעת שבעלי גם הזמין גם משהו בתחום המלטונין, אני לא יודע.
כן, אז הוא בטח הזמין את זה מארצות הברית, שהוא over the counter ועשוי מבננות, ולהזיק זה לא יכול, זה יכול רק לעזור.
אז זה כמו צירקדין, כן?
כן, אבל צירקדין זה מלטונין אמיתי, שדורש מרשם, שהוא long acting, ושהוא בדוק, ושהוא במיליגרמים. בניגוד למלטונין שקונים בארצות הברית, או מזמינים דרך ה-E-Herb, או כל השיטות האחרות, שזה סוג של תחליף מלטונין צמחי, ושם יש גם 5 מיליגרם, ו-7 מיליגרם, אבל זה לא... עכשיו, להרבה אנשים זה עוזר מאוד, אני לא מזלזל בזה. אבל אני אומר שאם את רוצה לנסות, תנסי את ה-real stuff, את החומר האמיתי.
אני מבינה. אוקיי.
ואם זה לא יעזור, יש עוד דברים אחרים מהמשפחות של האנטי-SSRI, אלה שמעלים סרוטונין, שגם יכולים לעזור, יש פרוטיאזין למשל, שזה חומר שהיה פעם נגד אלרגיות, יש כל מיני חומרים אחרים שאפשר להציע. אבל התוכנית שלי בינתיים לא מסתיימת בשבוע הזה או בשבוע הבא, אז אין שום בעיה שתתקשרי אליי.
אבל יש שאלה נוספת.
בבקשה.
אני גם לוקחת נוסף לכל זה, אני לוקחת גם, רגע, מה רציתי, אני לוקחת גם מירו.
מירו.
חצי כדור מירו.
אוקיי, זה טוב גם לשינה, כן.
זאת אומרת, זה צריך
לא, להפוך לא אותי יכולה לרדת...
פחות מדוקט, אבל אני לא הפכתי להיות מאושרת מהמירו.
לא, לא, את לא יכולה לקחת, המירו הוא גם עוזר לשינה, צריכה
נכון,
לקחת בחשבון.
נכון, הוא קצת, אני מנומנמת אחרי שאני לוקחת אותו. אבל העניין הוא שהוא לא מרדים, ממש.
אז מירו, את יכולה, אם הוא לא מרדים, לעלות לכדור שלם, זה גם פתרון.
כן?
בוודאי.
ואני רוצה להוריד ממני את המירו.
חכה, למה להוריד? אם הוא עושה לך טוב, תראי, בתור כדור אנטי-דיכאוני הוא לא טוב, בחצי כדור. כדי שהוא יהיה אנטי-דיכאוני וישפיע, הוא חייב להיות במינון הרבה יותר גדול.
זאת אומרת שלם.
לפחות 2 ביום, אבל אנחנו לא מדברים על, לא קיבלת אותו בגלל דיכאון. נתנו לך אותו כדי שתוכלי לישון, ואולי הוא יתמוך
לא,
קצת
בעניין. נתנו לי דווקא אותו בגלל דיכאון גם. אני מדוקד במידה מסוימת.
אז אם זה בגלל דיכאון, אז כדור של, אז חצי כדור מירו לא יעיל לדיכאון. כדי שהוא יהיה יעיל לדיכאון, צריכים לפחות 45 מיליגרם, והכדור, יש כדורים של 45 מיליגרם, אבל לך נתנו כדור של 30 מיליגרם, ואמרו לך לקחת חצי, אם אני לא טועה בהבנה שלי את התהליך. תקני אותי.
אני חושבת, אני כרגע
כן,
לא...
כן, כן,
לא,
עד כמה לא, שמתחילים לא זה 30 מיליגרם.
כן. אבל העניין הוא שכזה, שאני דווקא רוצה להיפטר ממנו.
למה? למה?
יש לא היו כל כך הרבה כדורים בחיים שלי.
לא, תקשיבי, אנשים חיים היום 70, 80, 90 שנה בזכות הכדורים, בזכות הרפואה המודרנית.
כן, אני מבינה. אז אתה אומר...
יותר טוב לקחת כדור ולישון טוב
אבל
בלילה.
אבל אם אני מורידה את המירו, אז כן. אני מורידה אותו באופן מיידי, או שגם כן בהדרגתיות?
לא, את יכולה להוריד לרבע כדור ולהפסיק לגמרי, אבל אם את תורידי אותו, את יכולה לישון פחות טוב, כי הוא בכל זאת מסייע לשינה.
לא יודעת עד כמה הוא מסייע לשינה.
את לא יודעת, תנסי לא לקחת אותו הערב, אז אולי תדעי שכן, ואולי תדעי שלא.
אני מבינה.
תנסי.
טוב, אוקיי.
טוב, דליה.
בסדר, תודה, תודה רבה.
כל טוב, כל טוב.
כל טוב, תודה.
כן, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן.
צהריים טובים.
צהריים מצוינים, עם מי אני?
מדברת מלכה, אל בת מלכה.
מלכה?
כן.
כן, מלכה, אני איתך. בת כמה את מלכה?
אני גדולה.
כן.
אני מעל 80.
כן, זה לא גדולה, זה בסדר. גדולה אצלנו זה מעל 95.
לא, עוד לא.
נו.
כן, אז אני רוצה להגיד לך, דוקטור, אם תוכל לעזור, אני מבקשת את זה, אני רוצה להגיד לי, לאן לפנות עם זה? יש לי יד השלי, שני הידיים למעשה, אבל היא שמאלית כבר, אני לא מרגישה, אין לי תחושה בה. כל הזמן רדומה לי, וגם השנייה התחילה, וכשאני יושנת, זה כבר תחיל לרכוב לי את כל מהשכם למעלה שכמה, עד הידיים, ואני כבר לא יכולה לרדם.
אני מניח, ב-95% שמדובר בבעיה מעמוד שדרה צווארי. יש לך בעיות בצוואר, זה מה שאני מניח באחוז מאוד מאוד גדול. אבל כדאי לפנות לנוירולוג. נוירולוג יוכל לבדוק ולראות אם הבעיה היא מעמוד השדרה הצווארי, או הבעיה היא מהמוח. כי חוסר תחושה יכול להיות או מהצוואר או מהמוח. אבל
לא,
סביר
זה...
להניח שזה מהצוואר.
זה לא חסר תשורת תנועה, זה כאילו אני מרגישה גז, כאילו אני מרגישה חול בידיים. לא תחושה שלי לא יכולה להרים איתה או משהו. כאילו חול,
כאילו
אני
חול.
מרימה חול בידיים. שערות, אני מרגישה כאילו חול על השערות.
אוקיי, אז זה כבר מתאים בכל זאת לנוירולוג, ואז הוא צריך לשלוח אותך לבדיקה שנקראת EMG, לבדיקת עצבים ושרירים.
אבל זה עשו לי EMG, עשו לי
פעיים. לא, אני לא יודע אם עשו לך. אם עשו לך, מה מצאו?
עשו לי, אז הוא אמר לי, איזה אורתופד צריך ניתוח. ואני רוצה שתציע לי, אולי לא ניתוח בגיל הזה לעשות ניתוח, דוקטור.
לא הבנתי.
אני הייתי אצל אורתופד, עשה לי
EMG. EMG, ואמר לך שצריך ניתוח.
וצריך ניתוח.
אז הוא מצא לחץ על חוט השדרה. אז עכשיו, זה לא ניתוח מציל חיים. ואת צריכה להחליט, אם את לא רוצה ניתוח, אל תעשי ניתוח, אם את רוצה ניתוח.
אבל לא עשה לי בעמוד השדרה, עשה לי בידיים, EMG.
לא. אז ריחה, זה רק כפות הידיים?
יש לי את היד, היד השמאלית, האצבע האמצעית, כיבובת, יבש.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא יכול בלי לבדוק, לדעת אם הבעיה היא מעמוד השדרה או היא ממקף היד. יש העצבים יוצאים מהמוח, עוברים דרך עמוד השדרה, ודרך הצוואר לידיים ולכפות הידיים. בכל אחד מהמקומות יכולה להיות תקלה. התקלה יכולה להיות מעמוד השדרה, התקלה יכולה להיות מהמרפק, התקלה יכולה להיות משורש כף היד, התקלה יכולה להיות מהרבה מקומות. לכן נוירולוג הוא יכול לבדוק אותך ולהבין ולדעת בדיוק איפה הבעיה.
סליחה דוקטור, הייתי בבית חולים בשבוע,
כן.
כאב לי את כל הצד, לא יכולתי ממש, אני גם חשבתי שזה מהלב, אז בדקו אותי ובדקו לי צד, חצי עד עמוד השדרה, חצי ממש מהגב. עשו לי צילומים מכל הצדדים, אמרו לי שזה לא, אין לי נקודה, אין לי כאב כאן נקודתי. אמר לי צריך לעשות, ללכת לרומטולוג.
רומטולוג, כן.
כן. אז עכשיו אני כבר לא יודעת למי לפנות, דוקטור.
אבל תראי, אם את שואלת אותי, יש לי כאבים בכל הפרקים, אז הכתובת היא רומטולוג. אם את אומרת לי, אני לא מרגישה את האצבעות, או לא מרגישה את הידיים, הכתובת היא נוירולוג. אם את אומרת לי, יש לי כאבים בכתפיים ובידיים, הכתובת היא אורתופד. אז זה מה שאני אומר לך, ואני מניח שזה מה שאמרו לך בקופת חולים.
אבל היד, לא, הוא אמר לי הרופא שעשה לי ENG, אמר לי שצריך ניתוח.
איפה ניתוח? בצוואר או ביד?
לא, ביד.
בשורש כף היד?
כן.
אז אם זה בשורש כף היד, זה ניתוח קטן שעושים אותו באופן אמבולטורי, את באה לקופת חולים או לבית חולים, עושים לך את הניתוח בהרדמה מקומית, ואחרי שעה את הולכת הביתה, ואת עושה קצת פיזיותרפיה, ואת מרגישה טוב.
אבל אתה ממליץ לגיל שלי,
אני
כמעט 90 אני כבר.
תקשיבי מלכה. כן. השאלה היא, כשמדברים על ניתוח, צריך לחשוב על דבר אחד. יש ניתוח שאין ברירה. יש ניתוח שהוא מציל חיים. כשמדובר בניתוח שהוא מציל חיים, צריך לעשות אותו, אין מה להתווכח. יש ניתוח, יש ניתוח שהוא לאיכות חיים, ואצלך זה לאיכות חיים.
זה לא איכות חיים, דוקטור, אני סובלת.
את סובלת, אז תלכי לניתוח.
אז אני סובלת, עכשיו מתחיל לי שני ידיים גם.
אז תלכי, אם את סובלת, תלכי לניתוח. אם איכות החיים שלך היא כזאת, שאת אומרת, אני לא יכולה להמשיך ככה, תלכי לניתוח.
אז לא להזמין רומטולוג, לא להזמין.
תזמיני רומטולוג, כי רומטולוג לא יפתור לך את הבעיה של התחושה. יש לך גם, איך אומרים, גם קינים וגם פשפישים. יש לך גם בעיה של תחושה של עצבים של הניתוח של שורש כף היד, ויש לך גם כאבים בכל הפרקים שרומטולוג יכול אולי לעזור לך. ויש לך גם, את אומרת שאת קרוב ל-90, יש גם מרכיב של גיל.
גיל, נכון, אני גם מפלה על הגיל.
כן, גם האנשים, הכאבים של גיל מתחילים בגיל 60.
אבל אני לא אתחיל עכשיו רק.
אז יש לך מזל, תגידי ברוך השם פעמיים ביום וגם בלילה.
דוקטור, תאמין לי שכל בוקר אני אומר תודה לאל שאני קמתי על הרגליים.
נכון.
אבל האצבע בין האמצעי ממש כאילו קרש יבש.
אז אם כך, את צריכה לעשות ניתוח שהוא ניתוח קטן ופשוט. האצבע האמצעית שהיא כמו קרש יבש, לא יעזור רומטולוג ולא יעזור נוירולוג, יעזור אורתופד של כף יד.
אז כאילו להזמין ניתוח, אתה אומר?
להזמין ניתוח של כף יד.
אני ממש
מגיל
לזה, דוקטור.
אבל מה, תראי, מה את...
כמה אני יכולה לחיות, דוקטור?
מלכה, מותק, מלכה, איזה תשובה את רוצה שאני אתן לך? מה אם אני אומר לך, אל תעשי ניתוח, את אומרת לי, אני לא יכולה לחיות ככה. אם אני אומר לך, תעשי ניתוח, את אומרת, מה אני בגיל שלי אעשה ניתוח?
לא, אני
רוצה
את העצה שלך, מה תגיד?
העצה שלי היא, אם את שואלת אותי וכל דבר את עונה ככה, תלכי לרב, הרב יגיד לך מה לעשות, ואני לא צריך, אני לא אומרת, תאמין לי,
הרב יגיד לי כמו לאשתו, את צודקת גם.
כן, אני רואה שאת שומעת את התוכניות שלי.
אני שומעת כל יום.
אבל אני רוצה להגיד לך, מלכה, אני לא מזלזל חלילה במה שהרב אומר. אני לפעמים אומר, כשאני לא יודע מה להחליט, ואם החולה מאמין, אני אומר, תלך לרב, לפעמים יש להם הצעות חכמות.
אלה העסק עם הרבנים, דוקטור. פשוט מאוד, אני אמרתי, אולי טלפנתי כמה פעמים, התקשרתי אליך כמה פעמים, אבל זה חשבתי, אבל אתה צודק.
חשבת שאני אעשה הוקוס פוקוס ואני אגיד לך 1, 2, 3?
אולי לא להגיד לי, אולי התעמלות, אולי פיזיותרפיה או משהו.
אם יש לך לחץ על עצב, התעמלות לא תעזור, פיזיותרפיה לא תעזור, ניתוח קטן בשורש כף היד, לקרפל טונל סינדרום, ישחרר את הלחץ ותרגישי טוב.
בשתי ידיים.
מתחילים ביד שכואב לך יותר.
כן, וכאילו את לפעמים באצבע, כאילו חשמל, כאילו קביעה בצבעות, כן. מתחילים לי. כן. אז אתה אומר שזה זה?
זה, תראי, אני עוד פעם, אני אומר שלפי מה שאת מתארת, זה. לא ראיתי את הריאת שלך, לא ראיתי את האצבע שלך, לא ראיתי את ה-EMG, לא שמעתי מה הרופא אמר, שמעתי מה את מרגישה. יכול להיות שההבחנה שלי לא מדויקת. אני לא הייתי הולך לפי ההבחנה שלי לניתוח.
יכול להיות שגם אני לא מסביר הנכון.
יכול להיות, אבל אם רופא אורתופד בדק ואמר, לפי הסימנים צריכים לעשות ניתוח בשורש כף היד.
כן, הבאתי לו את ה-MG. הוא אמר לי, גברת, אמרתי לו, לא, בגיל הזה אני לא עושה. הוא אומר לה, תסבילי. ככה הוא אמר.
זה נכון, אם את לא עושה, אז תסבלי. תראי, את לא יכולה גם לאכול את העוגה וגם לשמור עליה שלמה. או איך שאומרים, שגם הזאב יהיה סביע וגם הכבשה תהיה שלמה.
לא, בטח, לא ישיר את הכבשה, בטח. צריכה דוקטור, עוד שאלה, אפשר?
אם זה קצר, ואני אענה לך מאוד קצר, כי יש לנו הרבה מאזינים. כן, מלכה.
יש לי שני דורבנים באותו רגל.
כן.
ובלילה מתחיל לכאוב לי הרגל, אבל לא כואב לי רק הרגל, כואב לי עד למעלה. והמבצע
של למעלה בצד. דורבן לא כואב, דורבן לא כואב, קודם כל אין שני דורבנים בכף רגל אחת, וזה לא, זה יכול להיות שזה משהו...
לא, לא, הדורבן לא כואב לי למעלה בביתה. כשאני שוכבת, כואב לי את המבצע.
את המבצעה?
את הצד, הצד של הדורבן. למעלה, עד למעלה.
לא, זה לא דורבן, זה צריכה לשאול את האורתופד, זה לא דורבן מה שאת מתארת.
אז אני כאן אזמין אורתופד, תזמיני אורתופד,
כל טוב.
תודה לך.
כל טוב, כל טוב מלכה, הרבה בריאות, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
אני ישראל בן 39.
כן, ישראל.
דיברתי איתך כבר, בזבלו על בסיס קרפיליומה, בסדר. עכשיו ככה, קודם כל אני מזדהה איתך לגבי הכלילאי תקשורת שדיברת, אשתי כל כך, למדה את זה כל כך הרבה שנים.
כן, על מה שעל הפתיח שלה.
תכניס אותך, כן, לשבוע שעבר.
כן.
אני יודע מה זה, היא למדה לפחות 12 שנה, עד שהשלימה את הכל, בשביל להגיע למה שהגיעה.
כן, אני רק אגיד למאזינים שהיה לי קצת טרוניה והרגיז אותי שבמסגרת ההסכמים הקואליציוניים הייתה דרישה לעשות למגזר הדתי קורסים של חצי שנה כדי שיהפכו אותם למרפאות בעיסוק או למרפאות בתקשורת, להפרעות בתקשורת. ומקצוע שלומדים לפחות באוניברסיטה 3.5-4 שנים ועושים 1,000 שעות סטאז' וזה מקצוע אקדמי, רוצים ללמד אותו בקורסים בחצי שנה, בלי ללמוד אנטומיה, פיזיולוגיה, פתולוגיה, זה למעשה מקצוע פארה-רפואי, אז זה נראה לי גם זילות של המקצוע, וגם התנקמות בבני אדם, שלא עשו שום דבר ויגיעו לטיפולים אצל אותם.
חוסר נכון, ידע גם. נכון. כי עד היום יוצא השתלמויות, אחרי 10 שנים עוד.
בוודאי, בוודאי. אוקיי, עכשיו לשאלתך, ישראל. כן.
לי יש בשבועיים האחרונים כאבים בצד ימין בראש, אבל זה מתחיל כאילו מלמטה יותר,
איפה זה למטה?
השקעים.
מה זה שקעים? זה, אני בצבא, יודע, השקע בקיר שאני מחבר עליו בחשמל.
בראש מאחורה, בין החיבור של הצוואר לתחילת
אוקיי,
הראש, יש כמו
מבין.
שתי גומות כאלה.
נכון, שם עובר עצב שנקרא העצב האורפי או העצב האוקציפיטלי, או ה-C2, העצב הגדול על שם ארנולד, כן.
עכשיו, הוא מתחיל לקרוב לי בדרך כלל בלילות יותר.
קשור לתנוחה של הצוואר על הקרית כנראה.
ואני קם עם הכאב הזה, ובמשך היום זה כבר
זה
יורד.
אחרי שעה שאתה קם הוא כבר נעלם.
לא יודע אם לגמרי, לא, כי עדיין יש לו השלכות לאמצע הראש כזה.
תראה, מה שאתה מתאר זה כאב צווארי. כאב צווארי מופיע בלילה או כשאנשים ישנים עמוק, הוא מופיע איך שמתעוררים. ואחרי כמה זמן אתה רדום, ואז אחרי כמה זמן אתה כואב לך הראש, אתה מזיז את הראש, אתה מתגלח, אתה מתקלח, אתה מצחצח שיניים, אתה עושה תנועות עם הצוואר, ואז אתה משתחרר ואתה מרגיש טוב.
והוא מקרין עד אמצע הראש?
כן, נכון, יכול גם להקרין למצח. יכול להקרין למצח, יכול לגרום ללחץ על הראש.
כי אני באמת לא ידעתי איזה כיוון ללכת, אם ללכת לכיוון שאולי היה לי גם, איך קוראים לזה, סינוסיטוס.
לא, זה לא קשור לסינוסיטיס. זה קשור לכאב צווארי שרירי אורפי.
כי זה מעיר אותי לפעמים, הכאב הזה מעיר אותי בלילה.
לא, אז הבעיה היא בעיה של אתה צריך למצוא לך, קודם כל הבעיה היא צווארית, היא יכולה להיות קשורה למתח, כי בלילה אנחנו חולמים חלומות שאנחנו לא מודעים אליהם, ואנחנו
אני לא זוכר שום חלום.
בוודאי, אתה לא זוכר אותם, כי זה המנגנון, לא לזכור את החלום. וחוץ מהבעיה הזאת, המתח הזה מביא לכיווץ שרירים, אתה גם ישן בתנוחה לא נוחה, אבל מאחר ואתה ישן עמוק, בחלק גדול מהלילה אתה לא מזיז את הצוואר ולא משחרר את השרירים, אתה קם בבוקר או מתעורר מכאב הראש, או קם עם כאב ראש, ואחרי כמה זמן, כן, חזק מאוד אפילו, ותוך חצי שעה, שעה, בדרך כלל העוצמה שלו הולכת ויורדת. כי אתה מתגלח, אתה מתקלח, אתה מצחצח שיניים, אתה מזיז את הצוואר, אתה מזיז את הראש.
כי לי כבר יום החשבות שלי, הלכתי למחוזות,
כן, יודע בטח, כבר מה גודל לי לאחורה. ואם קראת את דוקטור גוגל, גם המחשבות התעשרו לך.
לא, אז זהו, אני התחלתי, הפסקתי בדבר הזה.
אה, טוב עשית.
זה דבר אחד. דבר שלי, אשתי, כן. לאחרונה יש לה, היא חושבת שזה מיגרנה. כאבי ראש, חזקים מאוד, היא לוקחת הכבול הרגיל, זה לא עוזר.
מיגרנה זה כאב מאוד ספציפי. מיגרנה זה כאב שמופיע בחצי כאב ראש לרוב, מופיע עם רגישות לאור, לפעמים עם רגישות לרעש, לפעמים עם בחילות, נדיר עם הקאות, קשה בעוד כמעט בלתי אפשרי לתפקד איתו. הכאב הזה...
זה יכול להימשך שבוע רצוף?
יש מקרים נדירים שזה נמשך שבוע רצוף. זה נקרא סטטוס מיגרנוזוס.
לאן הולכים, לאן פונים לכזה דבר?
נוירולוג. כאבי ראש זה תחום של נוירולוגיה.
אוקיי, שאלה אחרונה, זה אבא שלי דיבר איתם בבוקר, הוא אמר לי שהוא רואה בעיניים חוטים כאלה. אם הוא מסתכל על קיר לבן,
אבא בן 70 פלוס?
72 בדיוק.
תראה, אם הוא מסתכל על קיר לבן ורואה כמו חוטים, רק שהוא כאילו לא בפוקוס, זה יכול להיות לפעמים שאנחנו רואים דרך הרשתית, יש מצבים נדירים שאנשים רואים חוטים, וכאילו בתוך החוטים דברים זזים. ואם זה זה, אז הוא פשוט, אז זה דבר נורמלי שיכול להיות במיקוד, ואז הוא רואה את כלי הדם של הרשתית, זה סוג של תהליך מסוים שחלק מהאנשים רואים אותו. אם הוא רואה כמו זבוב שזז לו לפני העין, או נקודה שחורה, זה יכול להיות משהו אחר, זה יכול להיות קריסטלים שמתגבשים בגוף הזגוגי. העין שלנו מלאה בחומר ג'לטינוזי, כמו ג'לטין, שהוא שקוף, כדי שישמור על הטונוס של העין. ולפעמים יש שם גבישים קטנים, ואם זה יותר בולט באור ובשמש, וכאילו נעלם בחושך, זה יכול להיות הדבר הזה. ללכת לרופא עיניים לבדיקה, אם פתאום הוא לא רואה, לא. או זה כמות...
לא, יותר... לא, הוא רואה הכל, זה לא מפריע לו לראייה בכלל, רק הוא ללחץ כי זה קרה לו היום. הוא ילך ביום ראשון, השאלה
היום
זה משהו
שמצריך. היום הוא שם לב לזה, היום הוא כן. שם לב לזה. אבל עוד פעם, חשוב לדעת, זה כמו חוטים, ולראות אם כאילו משהו בתוכם זז. בתוך החוט, כאילו חוט מאוד מאוד דק, לפעמים אנשים רואים כמו עיגולים בתוכם זזים. ולפעמים זה רק חוטים, שזה יכול להיות שמשהו רואה, ועוד פעם, זה לא שהוא מתמקד, אלא שהוא מסתכל כאילו רחוק על רקע לבן או על רקע בהיר.
על הקיר או משהו כזה, כן, הוא רואה את זה יותר בולט.
כן.
אז זה סביל לחכות לרופא ליום
כן,
ראשון.
כן, וזה לא, זה קרוב לוודאי, הרופא לא יראה שום דבר.
בסדר, דוקטור, תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך.
ישר כוח על כל התוכניות הנפלאות והמופלאות.
חן חן לך, ישראל.
להתראות.
אוקיי, רבותיי, הטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, ניתן גם לדבר איתנו בוואטסאפ, סליחה, לתקשר אלינו בוואטסאפ, לשאול שאלות, לקושקושיות, להעיר הערות, ב-054-70-103-70. פרסומות ואנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים. אגב, אתם יכולים עכשיו לראות אותי גם באינסטגרם, בכל מה ש... בכל אמצעי התקשורת החדשים, אני באולפן החדש פה, ולא החדש, האולפן כבר ישן. הטלפונים שלנו, אני מזכיר לכם, 1-907-22-103, והוואטסאפ, אפשר לשלוח שאלות, הערות, קושיות, ל... 054-70-103-70. אנחנו ממשיכים ומי איתנו על הקו.
שלום.
שלום וברכה.
מדברת ציוויה מרמת גן.
סילביה?
ציוויה.
ציוויה, כן, 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 ציוויה, כן. אני איתך, ציוויה.
אני בת 74.
כן.
לפני חודשיים עברתי ניתוח קטרת.
כן.
מאז יש לי מחושים בעין, אני דומעת. כשאני יוצאת החוצה אני מסונברת. הייתי אצל 4 רופאים. רופאה אחת אמרה לי, אין לך את הפילטר. אני לא מבינה מה זאת אומרת. ורופאה אחת אמרה לי, זה ייקח לך חצי שנה. זה נראה לי משונה.
אז ככה, אני, אתם... לא יודע, אני לא יודע מה זה פילטר, אני לא שמים שום פילטר בניתוח.
להפך, היא אומרת, הוציאו לך את הפילטר הטבעי כאילו.
לא, בואי תראי, בואי. קודם כל, לא, יש אנשים שעושים ניתוח קטרקט ומיד רואים טוב.
אני רואה אנשים... טוב.
אז זה כבר טוב, אז הניתוח מוצלח.
כן, הם אומרים זה יושב טוב, הוא יפה, הוא הכל, אבל...
עכשיו, אין שום פילטרים, לא שמים שום פילטרים, שמים את העדשה ויש לך ואת צריכה לראות טוב. עכשיו, כאבים בעין יכולים להיות מכמה סיבות, אבל יכול להיות אפילו, את שמה טיפות עדיין, נכון?
אני שמה לבד טיפות להרטבה, כאילו, לא אנטיביוטיקה.
אוקיי, הדמעות שיש לך זה לפעמים אחרי ניתוח קטרקט העין יכולה להיות עין יבשה. יכול להיות שאתה לך עין קצת יבשה גם קודם, והיא נעשתה יותר יבשה אחרי ניתוח קטרקט, זה לפעמים קורה. ואז שמים טיפות עיניים. כאבים בעין לא אמורים להיות אחרי ניתוח קטרקט, ובניתוח קטרקט, בניתוח קטרקט גם לא עושים שום דבר שיכול לגרום לכאבים בעין.
זה כלומר, לא כאבים, זה מחושים, אני מרגישה כל הזמן את העין, ואני...
אז זהו, אז יכול להיות שזה גם קצת פסיכולוגי, ומצד לא, שני, לא. מה שאני מציע לך ללכת לרופא ולבדוק לחץ. יכול
בדקו
להיות,
לי.
והלחץ תקין.
כן.
אז אני לא הייתי עושה שום דבר, לא הייתי מתייחס לזה, תנסי להתעלם מזה, ואני מניח שבאמת...
כי אומרים לי, לך לרופא פרטי, לך
לזה... רופא פרטי לא יעזור לך יותר מרופא ציבורי, ורופא ציבורי לא יעזור לך יותר מהרופא שניתח אותך.
אני לא יודעת, אתה בא לבית חולים, אתה לא יודע מי הרופא.
תראי, את רואה טוב, נכון?
כן, כן.
זה אומר שהניתוח היה טוב ושניתחו אותך בסדר. בואי נתחיל מזה. עכשיו, בבית חולים ציבורי, שעבדתי למעלה מ-40 שנה, ואני עדיין יומיים בשבוע בבית חולים ציבורי, לא ייתנו לנתח למי שלא יודע לנתח, ומי שלא ניתח.
האמת היא שהרופאה הייתה, והיה על ידה כאילו מתלמד, תעשה ככה, תעשה ככה, זה לא מפריע לי.
בסדר גמור, בסדר גמור. כדי שהרופאה תהיה רופאה בחירה, היא צריכה קודם להיות, ולכן תמיד בניתוח, יש רופא בכיר שנמצא בחדר ניתוח ליד המנתח. עוד אחד יותר גדול ממנו. אז זה פה את לא צריכה לדאוג. עכשיו, לפי כל מה שאומרים, בדרך כלל, אם יש תופעות, התופעות חולפות תוך חצי שנה. אז את אמרה הרופא שאמרה לה, תחכי עוד חודשיים.
חודשיים עברו לי, נראה.
עכשיו,
תקשיב, תקשיבי,
ציוויה, ציוויה, זה תוך חצי שנה, זה לא אומר שאת צריכה לחכות עוד 4 חודשים. יכול להיות שעוד שבוע תתחילי להרגיש פחות, ויכול מאוד להיות שאם תנסי להיזכר, אז הכאבים עכשיו הם פחות מה שהיו לפני שבועיים.
לא, לא, אותו דבר, אני תכף מסתנוורת, אני נעזרת במשקפי שמש.
לא, מסתנוורת זה משהו אחר, סנבור יש לפעמים לאנשים אחרי ניתוחים.
לא, לא, איך שאני יוצאת, אני מסתנוורת. משתמשת במשקפי שמש.
טוב מאוד, טוב מאוד. אני מסתנוור גם בלי משקפיים.
עכשיו
תמי בחורה. לא, זה כבר בגילי לא כל כך. אוקיי. טוב.
רק רגע, 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 רגע.
כן, 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 כן.
מה, משה, מהר? מה?
משה, בוא מהר. משה, בעין השנייה, מה קורה?
יכול להיות שבדקו לי לפני הניתוח... אז הרופאה אמרה לי, את יודעת ששמו לך חדשה לקרוב, ועכשיו איתי, השנייה תהיה לרחוק.
מצוין, יש לך כן. מה שנקרא מונוויז'ן. כן. עשו לך דבר מצוין, ככה את יכולה, את לא צריכה משקפיים. את יכולה גם לקרוא ספר וגם להסתכל רחוק.
כן, אני לא משתמשת במשקפיים.
את רואה?
מותר לי עוד שאלה עבור
ודאי,
בעלי?
ודאי.
בעלי, בוא נגיד ככה, ידרדר
ממאי. בן כמה, משה?
81 עוד מעט.
כן.
הוא ידרדר, מה זאת אומרת, אחרי הקורונה, ממאי, שמו לו קוצב לב ושלושה צנתורים עם 6 סטנדים.
כן.
ובדרך כלל זה קורה לו שהוא קצת מקורר, הוא משתעל חזק, ואז כאילו אין לו אוויר, אין לו נשימה, ואנחנו רצים בית חולים, ואז הוא מתאשפז.
אז אולי כדאי אם הוא מתחיל להשתעל, לתת לו כבר...
כן, איזה... כן, הוא לוקח משף, היינו אצל רופאת ריאות.
בסדר.
היא אמרה לו שיש לנו חסימה בריאות, נתנה לו מין משף חדש יחסית, ואחר כך החליפה לו את המשף, ולחכות כמה חודשים, לעשות עוד הפעם תפקוד ריאות.
כן, בסדר גמור.
בדרך כלל הוא מרגיש טוב.
מה השאלה?
למה הוא מרגיש ככה?
למה הוא מרגיש? הוא היה חולה בקורונה, וקורונה מסבכת את כל המערכות.
ממש ככה, סיפחה אותו, איך אומרים?
כן, קורונה מסבכת את כל הזה.
ממאי הוא היה 4 פעמים מאושפז.
נו, כן. והוא היה מחוסן מספיק?
כן, 4 פעמים.
כן.
וגם את הדלקת ריאות.
כן, זה אנשים מבוגרים עם גורמי סיכון, הם צריכים מאוד להיזהר. אני רואה עכשיו אנשים הולכים בלי מסכות.
רק רגע, סליחה, דוקטור, מה לעשות את החיסון החמישי
אנחנו? עם גורמי סיכון כמו שלא, אני מציע לעשות.
טוב,
נראה. טוב.
תודה רבה, בשבת שלום.
אגב, אני עשיתי את החיסון החמישי.
טוב, אז אתה לא בר סיכון כמוהו.
איך את יודעת?
תארת לעצמי.
אוקיי.
שיהיה לנו טוב,
שבת שקטה ותודה רבה. שבת שלום ומבורך, אמן. כן, ומי איתנו על הקו? הלו.
שלום.
וברכה.
שלום, דוקטור קרסו.
שלום, עם מי אני מדבר רק?
אתה מדבר עם צילה.
כן, צילה. ובת כמה צילה?
אני בת 55.
כן.
ועשיתי בדיקת צפיפות עצם.
כן.
והרופא אמר, רופא משפחה, שהלכתי שזה אוסטופורוזיס.
אוסטופורוזיס? כן. או אוסטופניה?
אז אני אגיד לך ככה, עמוד שדרה תיסקור מינוס 2.5.
מינוס 2.5 זה אוסטופורוזיס, כן.
כן. זדסקור מינוס 1.2.
כן.
ירחיים תיסקור 2.6 ו-2.5, ימין שמאל כן, והתמה.
מתי קיבלת וסת אחרונה? כמה זמן את בגיל המעבר?
אני
התחיל מוקדם? גיל המעבר, נכנס לגיל המעבר בגיל מוקדם?
לא, התחיל מאוחר, ולפני שנה התחלתי לקחת תבורל.
אוקיי, טוב מאוד.
אז ככה שזה עדיין ככה on and off.
כן, כלומר, כי זה מוזר לאישה שעדיין מקבלת מחזור, אוסטאופורוזיס, אלא אם כן היית, עשית צומות ודיאטות משוגעות ולא אכלת, אבל...
לא במיוחד.
לא במיוחד,
אבל
טוב.
אבל בסדר.
אוקיי, יש טיפולים.
כן עשיתי, אבל את יודע, דיאטות כמו כולם. אבל בסדר, זה מה שיש. אני טוב. עכשיו...
אוקיי, עכשיו אני... יש לך אוסטאופורוזיס, את צריכה לטפל בזה כדי לשמור בדיוק. על עצמך לעוד 30 שנה. לפחות, נכון. לפחות. כן.
קודם כל השאלה שלי זה, המספרים שנתתי לך זה... חמור, זה פחות חמור.
זה אוסטאופורוזיס, זאת מחלה. אין רצף.
זה לא משנה.
יש, זה לא משנה. ואם, בוא נגיד שאם את ברצף יותר גבוה או יותר נמוך זה ישנה, מה שאת צריכה זה לקבל טיפול. עכשיו, הטיפול מורכב משני דברים. קודם כל, ללכת לאנדוקרינולוג, שייתן לך, יחליט אם לתת לך או תרופות פעם בשבוע או פעם בחודש, אקטונל, פוסלן, ריבון, מה שלא יהיה.
כן.
או לתת לך זריקה פעם בחצי שנה או פעם בשנה. זאת אפשרות אחת. אבל לפני שאת מתחילה בטיפולים האלה, תלכי לרופא שיניים, שיבדוק לך טוב את השיניים, ויראה אם צריכים טיפולים, אם צריכים שתלים, אם צריכים עקירות, אם צריכים משהו, שתסיימי את כל בעיות השיניים שלך, לפני שתתחילי בטיפולים. זה דבר אחד. דבר שני, את צריכה לאכול דיאטה עתירת סידן, ולראות שרמת הוויטמין D שלך תקינה. כלומר, לפחות גרם וחצי סידן ביום, או מאוכל, או מיוגורט, או מתחינה, או מסומסום, או ממקרלים, או מסרדינים, או מכדורים, וויטמין D, לפחות 2,000 יחידות ביום.
כן.
וזה דבר שלישי, זה פעילות גופנית בונת עצם. אז אם את עדיין בכושר, לדלג על חבל, על דלגית, כן, לקפוץ בחבל, מה שפעם אמרנו, זה הדבר הכי טוב.
והברכיים. את...
מה?
והברכיים.
יש לך בעיות בברכיים?
ככה לפעמים קצת כואב
אז
לי.
לנסות, אז לעשות, לפתוח באינטרנט, זה לא בגוגל, זה בגוגל, כן. אבל זה לא עצה רפואית. לפתוח כן, בגוגל... כן. התעמלות בונת עצם, ולעשות תרגילים בעצמך בבית לפחות פעם ביום.
אוקיי.
את לא צריכה לעשות 3 שעות ביום, תעשי לפחות 20 דקות ביום. אם את יורדת במדרגות, אז תנסי יותר לדלג במדרגות, להחזיק את הידית שלא תמעדי, ולדלג במדרגות. כי חלק גדול מהדילוגים האלה ומהדפיקות האלה, הם עוזרות לבניית העצם.
כן.
אלה הדברים שצריך לעשות.
אז אוקיי.
אבל תלכת לאנדוקרינולוגית או אנדוקרינולוג שיעזור לך בבניית עצם.
אז מה שאני רוצה להגיד, באמת קבעתי תור לאנדוקרינולוג, זה רק באפריל, אבל לעת עתה, אז הרופא המשפחה, הוא נתן לי מקסיבון, שזה כדור של אחד בשבוע.
כן, בסדר גמור. מקסיבון זה אותו דבר כמו פוסלן, כמו אקטונל, כמו מה שאני אמרתי.
אוקיי.
זה צריך לקחת בבוקר על קיבה ריקה עם כוס מים מהברז.
כן.
וחצי שעה, חצי שעה לא לשכב ולא לעשות, לא לאכול שום דבר. אז את שותה את הכדור עם מים מהברז על קיבה ריקה ומצחצחת שיניים, אורחת קרם, עושה כל מה שאת עושה בבוקר, מכינה לך את ארוחת הבוקר, ואחרי חצי שעה את יכולה להתחיל.
אוקיי, עכשיו בנוסף, מה שרציתי להגיד זה שקיבלתי סידן פלוס ויטמין D.
כמה סידן?
600 מיליגרם, ותוספת
400 מיליגרם, זה לא מספיק. את אוכלת הרבה מוצרי חלב?
המון, המון, המון.
המון, אז זה בסדר.
אני צורכת יותר מגרם לקילוגרם הגוף שלי.
מצוין, אז אם את צורכת יותר מגרם
מוצרי
חלב, ואם את לוקחת עוד 600 מיליגרם סידן, ועוד 400 מיליגרם ויטמין D, אז תוסיפי, תקני ויטמין D של 1,000 יחידות.
אז זה מה שרציתי לומר לך, יש לי ויטמין D, האמת שאני כבר לוקחת את התקופה אחת לשבוע של 10,000 יחידות.
בסדר גמור.
לוקחת פעם בשבוע.
100%, מספיק.
באמת?
כן.
אוקיי, עכשיו אני שמעתי אותך.
יש לך את זה, אני מניח, מארצות הברית, כי בארץ אין את המינונים האלה.
נכון, נכון, נכון. עכשיו, אני במה ששמעתי אותך, אם אני לא טועה, שהמלצת גם בנושא על K2.
ויטמין K2, כן.
בדיוק. אז גם קניתי ויטמין K2.
כן, קחי אותו ביחד עם הסידן, ביחד עם הקלציום.
אז ביחד?
כן.
אוקיי, אוקיי. אז עכשיו אני שואלת דבר כזה. ביום שאני לוקחת את המקסיבון, כדאי לקחת גם את... כן, כדאי לקחת גם את הסידן?
כן, אבל יותר מאוחר, אל תקחו אותם ביחד כמובן, אלא תוכלי ארוחת בוקר, ואחרי ארוחת בוקר את יכולה לאכול, לא, אם את לוקחת בבוקר.
זאת אומרת שאת הסידן, ויטמין K ואת ה-T, אני בעצם יכולה לקחת ביחד, אין בעיה, זה לא סותר.
כן, אבל תראי, אם את אוכלת ארוחת בוקר מוצרי חלב, לא כדאי לקחת את הסידן עם מוצרי חלב, כי יש תחרות בין הסידן של מוצרי החלב לסידן של הכדור. אז את הכדור תקחי בצהריים עם ארוחת הצהריים, ואת מוצרי החלב תאכלי בבוקר ובערב.
אוקיי, הבנתי, הבנתי. עכשיו, תודה רבה בעניין הזה. יש לי שאלה נוספת לשאול.
כן.
האם אני לוקחת גם ציפרלקס 10 מיליגרם?
כן, 10 מיליגרם בטח את לוקחת.
נכון.
כן.
זה אפשר גם לקחת ביחד עם כל הכדורים האלה, חוץ מהמקסיבון, אין מניעה, נכון?
שום בעיה.
יופי. עכשיו שאלה נוספת. אני כשנתיים כבר לוקחת אבורל קונטיניו.
כן, רק נגיד אבורל זה טיפול הורמונלי חלופי.
נכון, במדבקות. כן,
במדבקות ששמים אותו פעם בשבוע.
מעולה, אני כל כך מרוצה וכל כך שמחה, אין לך מושג איך שזה עזר לי לאיכות חיים שלי.
נכון, ודאי.
אבל רופא נשים אמר לי לאחרונה שהוא מבקש ממני להתייעץ עם כירורגית שד בעניין הנושא הזה בגלל היסטוריה של סרטן שד במשפחה. כמובן שהייתי אצל כירורגית שד.
את צריכה לעשות בדיקה גנטית.
עשיתי, שלילית.
עשית ברקה אחד, איזה מוצאת?
חצי אשכנזי, חצי ספרדי.
אז מה שאת צריכה, והיית אצל גנטיקאית או עשית רק את הברקה 1 וברקה 2?
לא, בדיוק, כן,
לא הבנתי מה, כן,
לא, כן, רק את ה-1-2.
אז אולי כדאי להתייעץ עם רופא גנטיקאי, כי יכול מאוד להיות, מאיזה מוצא הספרדי? עיראק?
סורי לבנוני.
אז כי יש גנים שהם בודדים שמופיעים גם והם לא ברקה 1 וברקה 2, שמופיעים אצל ספרדים באזור סוריה, לבנון, עיראק וזה. כדאי לבדוק. אבל סך הכל העיקריים זה ברקה 1 וברקה 2.
וואו, שמופיע... אני שומעת את האות ברקה והייתה לי עוד שאלה.
אז זה פעם אחרת, יש לנו עוד שבועות. טוב, כל טוב.
ביי, ביי, תודה,
כל טוב, ותודה בינתיים למאירה פרץ, עורכת התוכנית. הטכנית, לשמואל בן סימון המפיק, לעדן בן ארי אחראית על הדיגיטל, לתמר שלומוביץ אחראית על השידור, ולבני אלפרין אחראי על השידור ב-103 ו-104.fm. אחרי
ב-103FM.
103FM.
עכשיו ב-103FM. פרופסור רפי קרסו.
3FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, מאיר הפרץ עורך את התוכנית, שמואל בן סימון מפיק, עדן בן ארי אחראית על הדיגיטל, תמר שלומוביץ אחראית על השידור ב-103 FM, ובני הלפרין ב-104.5 FM, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-907-22-103, אני חוזר 1-907-22-103, ובוואטסאפ אפשר לשאול שאלות ב-054-70-103-70. עכשיו הודיעו ברדיו שהיה פיגוע בירושלים ו10 אנשים נפגעו, 8 פצועים ושני ילדים שאחד מהם במצב קשה ואחד נרצח. אז המצב הוא לא טוב, וזה עצוב לשמוע, ונקווה שהמצב ישתפר בעתיד. אני לא יודע מה להגיד, זה מצב ממש עגום. עם כל הפגיעות האלה יכולות באמת שצריכים לשנות את כל הגישה, או את כל ההתנהלויות, או את כל ההתנהגויות שלנו עם מה שקורה. טוב, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני מדבר?
אני מדברת רונה.
כן, רונה.
אני בת 57.
כן.
ככה, כבר בחודשיים, כואב לי מאוד הצלעות בצד ימין של הגב.
בגב, בצד ימין, כואבות הצלעות. הצלעות למעלה או הצלעות למטה?
למעלה, למעלה.
אוקיי.
עשו לי צילום חזה.
רק שנייה, הכאב גובר בנשימה, אם את נושמת עמוק זה כואב יותר? אם את משתעלת זה כואב יותר?
לא. אם אני שוכבת, זה לא כואב לי, יש לציין. אבל כשאני מתחילה קצת ללכת בבית או לעשות קצת פעילות, זה מתחיל לכאוב לי כאב נוראי, ממש כאב צריבה.
זה יכול להיות גם מעמוד השדרה הצווארי התחתון. אוקיי. כי עמוד השדרה הצווארי התחתון, החוליות C6, C7, לפעמים T1, אלה חוליות שיכולות להקרין לעמוד השדרה העליון. ואם זה יותר בצד אחד, עכשיו כואב לך?
עכשיו כואב לי, מרחו לי וולטרן.
זה בצד ימין?
בצד ימין? בצד ימין, כן, כתבים.
תנסי להזיז את הראש טיפה לצד שמאל, את הצוואר לצד שמאל, ולעטות את הראש קדימה, טיפה. זה משנה טיפה את הכאב?
כן, זה משנה לי את הכאב.
אוקיי, אז הכאב הוא מהצוואר, מהצוואר התחתון, וברגע שאת עושה את התנועה הזאת, אם אתה את הראש לצד השני ומוריד אותו קצת למטה, את פותחת את המרווחים שבין החוליות, ואז זה מגרה פחות. זו בעיה צווארית. זו בעיה צווארית, או T1, או
מעמוד השתה. אבל כשהייתי אצל אורתופד, הוא אומר, זה לא קשור לאורתופדיה.
תראי, אני רוצה להגיד לך, עצם העובדה שבתרגיל הפשוט שעשינו, זה שינה טיפה את הכאב והקל עליו במעט, זה מאשר את ההבחנה. תבקשי שעשו לך CT של עמוד השדרה הצווארי, התחתון, כי גם C4 מקרין לכתף, לאזור הכתף והטרפציוס, השריר שמחבר כאילו את הצוואר לכתף, הטרפציוס הוא נקרא, או טרפז, ובאזורים האלה ובצעים של הצוואר העליון, זה המקומות שיכולים להיות קשורים ל-C4, C5, C6, ולכן...
אתה יודע, כן. דוקטור, פרופסור קרסו, כן. הרופא שלי, בגלל שזה חודשיים שכואב לי, אז הוא אמר לי, אני שולח אותך לעשות מיפוי עצמות.
לא, אז תראי, ייפוי עצמות הוא יראו שיש לך שינויים ניווניים באזור הזה, זה לא... אתה עשית מיפוי עצמות, אבל צילום CT של הצוואר יפתור, ייתן לך יותר אינפורמציה על המצב, כי זה הבעיה היא לחץ גירוי של עצב.
מה אני יכולה עכשיו להקל על זה? איך אני יכולה להקל על הכאב?
תראי, יש אפשרות אחת לבקש פיזיותרפיה. אפשרות שנייה היא עוד פעם, אם הטיפה יושבת וכאילו מחברת לך חוט דמיוני לקרקפת, ומושכת אותו למעלה, כאילו שאת מכירה את הבובות שתלויות על דרך כן, הראש כן. לחוט, כאילו מותחת את הצוואר למעלה, זה גם יכול להקל עלייך.
נכון, הנה אני עושה את זה שאתה מדבר.
וזה מקל.
כן.
ועצם העובדה שאת מטה את הראש לצד שני ופותחת את המרווחים שבין החוליות, זה גם מקל.
נכון.
אז הבעיה היא בעיה של שינויים בעמוד השדרה, שמתחילים בגיל, למעשה מתחילים בגיל 16-17, אבל שהם ודאי אופייניים לגילאים של גיל 50-60-70. הם מגרים את העצב, וזה מה שיש לך, והקרנה היא הקרנה עצבית.
אוקיי.
אז תהיי רגועה.
כן.
תצאי מהסרטים.
תצאי
מהסרטים, וזהו.
תודה, דוקטור קרסו.
כל טוב.
תודה.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו? הלו?
הלו, שלום.
כן, שלום.
שלום, פרופסור קרסו. שלום.
כן, כוכבה.
ואני...
בת כמה את כוכבה?
אני בת 77.
כן.
ואני רציתי לשאול, אני שנים עם קשריות בבלוטת המגן, ואני במעקב כל שנה עם אולטרסאונד ובדיקות דם.
מצוין.
ונכון לעכשיו, הקשריות כנראה התווספו, גדלו.
רוצים לעשות לך ביופסיה. FNA?
כן, לפני שנה, וזה היה בסדר.
Okay.
עכשיו אני עשיתי אולטרסאונד של הבלוטה, והסתבר שזה הבלוטות, הקשריות גדלו.
כן.
ואני הייתי אצל רופא חירוג, שאמר לי שבמצב שאני נמצאת היום, אז כנראה לא תהיה אפשרות, צריך או לנתח, משום שהקשריות, זה כבר חודר לבית החזה, וזה גם מפריע לי, ואני ראיתי שכתוב שם משהו, 4, זה כבר מצב שמצריך
ניתוח.
או ניתוח, או יש אפשרות, הוא אמר לי, בגלי רדיו אפשר
לנטרל את זה.
לנטרל את זה קצת, אבל זה רק 70%.
אני הייתי הולך לניתוח וגומר את העניין עם זה, אבל הייתי גם מתייעץ עם אנדוקרינולוג.
לא, כלומר... אני חשבתי, כן, אני יש לי השבוע הבא, אני במעקב בבלינגטון, אז השבוע הבא אני אצל הרופא, אבל אני חשבתי, הבלוטה שלי מתפקדת, אז זה לא חבל להוציא את הבלוטה עם
הקטיות? יכול להיות שהיא, תראי, אני לא יודע מה בדיוק מצאו באולטרסאונד, אני גם לא רוצה שתקריא לי, כי זה לא משנה כרגע לכל המאזינים. תראי את זה, זה צריכה להתייעץ עם האנדוקרינולוג. עכשיו, במקרה הגרוע ביותר, אם עושים ניתוח ומוצאים את כל הבלוטה, ואת לוקחת כדור אחד של אלטרוקסין או יוטרוקס ביום, בבוקר, אסון הוא לא גדול. אסון הוא לא גדול.
אמרת שאני
התפוצצתי,
סליחה.
כן, כן.
מה שאני חשבתי, חשבתי שאם אפשר להקטין את הקשריות, הוא אמר לי שזה בערך 70%, כי אחר כך זה גדל, אז חשבתי, אם הבלוטה נשארת ומתפקדת, אז אפשר כל איזה תקופה
תראי, אם הקשריות הן חשודות ויכולות להשתנות, אז כדאי, אני לא יודע בדיוק איזה קשריות, אז כדאי להוציא אותן ולגמור את העניין.
הבנתי.
אם הקשריות הן בצד אחד, אפשר לעשות ניתוח של חצי בלוטה.
הבנתי.
אם הקשריות הן לא מסוכנות, אז לא צריך לעשות שום דבר. ורק לעקוב. אבל אם הקשריות...
מה? זה כבר לא נורא, פרופסור קרסו, וזה יורד לי לבית החזה. חשבתי אולי אפשר מדי פעם עם גלי רדיו להוריד קצת מהקשריות, ואז הבלוטה תישאר, ואם זה יש דבר
כזה. אני לא יודע. זה את צריכה לשאול את הרופא האנדוקרינולוג, משום שאם את אומרת שזה יורד לבית החזה, זה לא כל כך ברור לי איך זה יורד לבית החזה. הבלוטה יורדת, הקשריות יורדות.
לא, יש מיקרו-הסתדרויות כתוב, הסתיידויות שחודרים קצת לבית החזה הגדול. אני גם חשבתי,
אולי ללתח... הסתיידויות שיורדות לבית החזה, זה לא נראה לי... אני לא מבין את זה. כי הבלוטה לא נמצאת בבית החזה, הבלוטה נמצאת בחלק התחתון של הצוואר.
כן.
אז התיאור, הוא נמצאת בחלק התחתון של הצוואר, והיא בולטת החוצה. עכשיו, בית החזה זה הריאות, אז לאן היא יורדת לבית החזה? האם זה נראה... לא ברור לי משהו.
לא, 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 זה הקשריות, הקשריות...
כן, אבל הקשריות הן נמצאות בדרך כלל בתוך הבלוטה, אם לא מחוץ לבלוטה.
כן, כן, הבנתי.
וקשרית זה משהו שהוא כמו אפון.
כן.
זה לא... קשרית זה לא מלפפון. אז הוא כמו אפון, אפון שיורד לבית החזה, אז קשור לבית החזה, לא קשור לבית החזה. זאת בלוטת לימפה, מה זה? אז התמונה, ההגדרה, לפעמים רופאים מסבירים משהו למטופל, כדי שיהיה לו יותר ברור להבין. אבל הם לא נותנים לו, גם אני גם בתוכנית מסביר הרבה פעמים בצורה ציורית, כדי להסביר שזה יהיה ברור למי שמאזין שהוא לא רופא. אבל, okay. אבל אם אני לוקח את מה שאני אומר, ואת אומרת את זה לרופא, הוא לא מבין למה הכוונה.
הבנתי.
אז אני לא יכול, מה שאת אומרת, הוא אולי כדי להסביר לך למה יש אולי כדאי לעשות את הניתוח, אבל אפון שנמצא בצוואר, לא נמצא בבית החזה.
אז יכול... מה שאני חשבתי, פרופסור קרסו, באמת, להוריד את הקשריות, יהיה יותר נוח בבליעה, ואם יצטרכו להוריד את הבלוטה, אז אני אקח כדור, ובזה
כן,
נגמר...
כן, בדיוק. אבל את הולכת בשבוע הבא לאנדוקרינולוג בבלינסון, כן. הוא הכתובת הכי טובה, כן. תבואי אליו כבר מוכנה עם רשימה של שאלות. כן. הכי טוב, זה גם הצעה לכולם, אתם הולכים לרופא, תכינו דף לפני כן עם שאלות. כי כן. כשאתם מגיעים לרופא, גם הזמן, גם ההתרגשות, גם הבלגן, גם ההסחה, שוכחים 50% מהשאלות. בדיוק. שוכחים 50% מהשאלות. לכן מה שאני תמיד מציע, יש לכם בעיה, אז תכינו רשימה, ותגידו, יש לי כמה שאלות, והוא יענה לכם בקצרה, תכתבו תשובה, כן, לא, כדאי, לא כדאי, וזהו. בסדר? אפשרות אחרת... אפשרות אחרת, לשאול ולבקש רשות מהרופא להקליט את התשובות. אליי באים הרבה פעמים פציינטים, ושואלים, אפשר להקליט את הפגישה? אני אומר, בבקשה, תקליטו את הפגישה, ואז תוכלו לשמוע את זה שוב יותר מאוחר.
בכל מקרה, פרופסור קרסו, אם אני אצטרך, נניח לעבור ניתוח ולקחת כדור, אז זה לא סוף העולם, נכון?
זה ממש לא סוף העולם, הרבה נשים, זה מופיע יותר בנשים מאשר בגברים, והרבה נשים מגיל מאוד צעיר לוקחות את הכדור אחד או כדור וחצי ביום, וזו לא בעיה.
כן, אז אני
אהיה
יותר שקטה.
בדיוק. כל טוב.
תודה רבה, פרופסור קרסו.
כל טוב, כוכבה.
שבת שלום.
שבת שלום. כן, מי איתנו? הלו?
הלו, מדברת, שלום לך פרופסור קרסו, מדברת רוני, אני מדברת בשם אחיינית שלי.
שהיא בת כמה?
50.
כן.
תודה לתוכנית.
בבקשה. אתה
בית ספר בשבילי.
תודה רבה.
כן, כן. היא קיבלה, לקחו לה לבדיקה, והיא קיבלה תשובה ממעבדה שיש לה הרפס וגינלי.
כן.
עכשיו, השאלה שלה, אם החיסון של שלווקת חוגרת יכול להועיל לה?
התשובה היא לא.
לא.
קודם כל, כשיש כבר הרפס, בוא נגיד, הרפס זוסטר, יש כמה סוגים של הרפס.
זה סוג אחד.
ואלה יש שזה... סוג אחד שהוא הרפס שקשור למין, למערכת המין.
אמרו, ויש, לה, הר... יש שניים ויש אחד. לא, למה לא, שיש לא.
יש לה אחד? יש לה אחד, זה קשור ליחסי מין. כן. השני קשור לשפתיים. או שזה ההפך, לא משנה. והשלישי זה הרפס זוסטר, ויש עוד כמה סוגים.
הבנתי.
עכשיו, חיסון של שלווקת חוגרת לא יכול לעזור. הדבר היחידי שיכול לעזור, זה, כלומר, אי אפשר למגר את זה, צריך ללמוד לחיות עם זה. אם יש תקופות שזה כואב יותר, שורף יותר, מטריד יותר, אז בתקופות האלה לקחת את ה... או ולטרקס, או...
היא קיבלה כדורים, זובירקס.
זובירקס או ולטרקס, זה אותו דבר. זובירקס.
3 פעמים ביום 400 מיליגרם.
כן. זה לוקחים...
ומשחה.
לוקחים או 3 פעמים 400, או לוקחים ולטרקס 3 פעמים 500 בזמן הכאב, וזהו.
זאת אומרת, זה בא בהתקף כזה?
לא, יש את החלק, את הזיהום הראשוני, ואחר כך לפעמים, כשמערכת החיסון טיפה יורדת, זה יכול להתעורר, ולגרום לכאבים חזקים, ואז לוקחים עוד פעם את הטיפול. עכשיו, זה כמו, את מכירה את ההרפס בשפתיים?
כן.
ההרפס בשפתיים, אז הווירוס נמצא בגוף. לפעמים כשמערכת החיסון יורדת, או שמצטננים, או שמתקררים, או שנוסעים לחוץ לארץ, ההרפס יוצא. ואז לוקחים כדור. לוקחים כדור, וזה מרגיע אותו. גם אם לא לוקחים כדור, זה חולף לבד. אבל אם הכדור זה מזרז את ההחלמה, והרפס באזור השפתיים הוא לא נעים וקשה לאכול איתו, והרפס באזור עברי המין קשה, כי הוא מגרה ולא נוח במקום ההוא.
כן.
אז זהו, אבל החיסון לא יעשה שום דבר פה.
לא יעשה. עכשיו, לגבי יחסי מין...
היא צריכה לדעת שהיא מדבקת. היא יכולה להדביק את הפרטנרים.
היא מדבקת גם כאשר לא בהתקף?
כן. יכול, תראי, השאלה, לפעמים היא לא בהתקף, ואני לא, תראי, עקרונית, היא מדבקת גם לא בהתקף. רמת ההידבקות היא הרבה יותר קטנה. לכן צריכים להשתמש באמצעי מניעה חוצצים, כלומר בקונדום.
רק עם קונדומים.
כן.
כי אחרת בן הזוג יכול. עכשיו, האם דבר כזה יכול להתפרץ לא בהקשר ליחסי מין?
לא.
זה קשור עם יחסי מין.
זה קשור ליחסי, ההדבקה היא ביחסי מין.
כי הרופא שלה אמר לה שלא בהכרח.
לא, אי אפשר לקבל הרפס כזה לא ביחסי מין. אין דרך אחרת. לפעמים הרפס שהוא בשפתיים או בגרון, יכול להיות לא קשור, גם קשור ליחסי מין. כי היום יש יחסי מין אוראליים שהרבה אנשים עושים. אז ביחסי מין אוראליים, אנשים, אם מישהו עושה, מקיים איתה יחסי מין אוראליים, הוא יכול להידבק בהרפס מהסוג הזה, בגרון או בלוע.
כן.
אבל זה הרפס, של מערכת המין וקשור ליחסי מין.
הבנתי. אז זאת אומרת שהיא חייבת לעשות יחסי מין עם קונדום.
כן.
גם כשהיא מרגישה בריאה לגמרי.
כן, כי הסיכוי אמנם הוא יותר קטן להדבקה, כי הווירוסים עצמם נמצאים בתוך השלפוחיות.
כן.
ובשלפוחיות, בנוזל של השלפוחיות, ולמעשה כשהיא לא בהתקף, אז אין נוזל של שלפוחיות. כן. אבל את יודעת, אין 100% ואין 0%.
כן.
כן, באופן תיאורטי יכול גם להיות מצב נדיר שהיא מקיימת יחסי מין עם מישהו בזמן שיש לה את שלפוחיות והוא לא נדבק. אבל ההגינות והחשיבות והסיכוי הוא לקיים יחסי מין עם קונדום.
הבנתי. הבנתי, כי אמרו לה שלפעמים גם מצבי לחץ נפשיים זה יכול להתפרץ.
להתפרץ כן, להתפרץ בפירוש כן. ההתפרצות היא לא קשורה ליחסי מין. פעם שהיא נדבקה...
כן, ברור.
זה כמו בשפתיים.
אבל ההדבקה הראשונית עם יחסי מין, נקודה.
כן.
הבנתי. אוקיי, ענית לי על השאלות.
אוקיי.
מודה לך מאוד.
כל טוב, כל טוב.
די.
אוקיי. שואלים אותי פה כמה שאלות, אולי אני רוצה לדבר עליהם בדרך הוואטסאפ. שאלה אחת, אני לא כך מבין את השאלה, אבל אני אענה עליה. בת 73, אני מיואשת כבר מספר חודשים, בכל פעם שאני מטה את הראש אחורה אני חשה משיכה עזה שמקפיצה אותי כאילו ירו בבטייזר. אלה אינם כאבים, והדבר מגביל אותי בפעילות הכי טריוויאלית, כמו טיפול שיניים, מספרה, בדיקות המרחבות שקיבה על הגב. אנא, התייחסותך. אז מה שאת מתארת זה מצב שנקרא נוירלגיה. יש נוירלגיות שקשורות לעצבים של או של האוזן, או של עמוד השדרה האחורי, שאנשים מרגישים כמו כאב מפלח, או כמו זרם שנמשך חלקיקי שנייה, ומגביל אותם ומקפיא את הגוף. עכשיו, צריך לגשת ולראות, לפעמים אפשר עם זריקה מקומית, אם מאתרים את העצב, לנטרל את זה, ולפעמים זריקה כדורים כמו ליריקה, או כמו גבפנטין, יכולים לעזור. התופעה היא תופעה מוכרת, זה כאב נוירופתי, נוירלגיה שקשורה לתנוחות הצוואר ולתנועות הצוואר. ישנם הרבה אנשים שיש להם כאב דומה, בעצב קצת יותר אחורי, והוא קשור בעיקר להרמה והטיה קלה של הראש, וקורה יותר בזמן נהיגה, שאנשים רק מביטים לראי לראות רכב שנמצא מאחוריהם, וזה כאב נוירופתי או נוירלגי שמגיב לטיפול. ושאלה נוספת, שלום פרופסור קרסו, אני רוצה לשאול את דעתך לגבי לטיפול, בנשירת שיער כנראה שנקרא PRP, שלוקחים דם ממני, מזריקים לקרקפת, האם יש סיכונים בטיפול זה? חשוב לי מאוד דעתך בעליין. אז PRP זה ראשי תיבות של platelets rich plasma, או plasma rich platelets. כלומר, platelets הם תסיות, הם תאים שנקראים טרומבוציטים, ויש בהם פקטורי קרישה. עכשיו, מה שאנחנו עושים, אנחנו לוקחים דם מהחולה, ובמבחנה מיוחדת מסרכזים אותו בצנטריפוגה, ומפרידים את התאים, את הטרומבוציטים, את התאים האלה, ביחד עם סרום, משאר הדם. ואת הנוזל הזה עם הטרומבוציטים, אנחנו מזריקים ממחט קטנה בקרקפת באזורים של קרחת, או של נשירת שיער. הטיפול הזה יעיל יותר, בהרבה יותר בנשים, הוא כמעט ולא יעיל בגברים, בדרך כלל עושים טיפול אחד כל 3 חודשים, ועושים בדרך כלל 2 או 3 טיפולים, הוא עוזר לחלק גדול מהאנשים, ואין בו שום סיכון. כמובן אם הוא נעשה על ידי רופא, או בתנאים סטריליים, עם ציוד נכון, אז אין בו שום סיכון, ואפשר לעשות אותו. כן, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו. הלו.
שלום.
שלום וברכה, עם מי אני?
עם חנה.
כן, חנה, אני איתך.
כן, קודם כל תודה רבה על התוכניות, אתה ממש משפר לנו את הידע כל פעם מחדש.
תודה חנה, רק תגידי לי בת כמה את?
אני בת 34.
כן.
אני רציתי לשאול כמה שאלות.
בבקשה.
דבר ראשון, אני עברתי תקופה של אבנים בכליה.
כן.
הייתי מאושפזת שבוע בעקבות דם בשתן, והיה לי גם דלקת בשתן בעקבות כל זה. עכשיו, בעקבות החסימה של האבן, האבן בעצם הייתה באגן הכליה בשופחן, והיא חסמה לי...
חסמה כליה, חסמה את המוצא של השתן מהכליה לשופחן.
כן, כן, כן. אז עברתי ניתוח, ואחרי הניתוח ראו ש... אמרו לי לעשות מעקב אולטרסאונד, וראו מערכת מאספת מורחבת.
אוקיי, כי הייתה אבן, והאבן חסמה, ולכן המערכת המאספת התרחבה, כי היא לא יכלה להתנקז. המערכת המאספת היא כמו מרזב. במרזב בבית, החלק העליון שלו הוא רחב יותר, ולאט לאט הוא מתנקז לצינור שיורד, נכון? המערכת המאספת תהיה חלק הרחב. אם יש סתימה בצינור, אז המערכת מתרחבת, אבל זה לפעמים יכול לחזור לעצמו.
נכון, אבל הרופא שלח אותי לעשות מיפוי כליות, וראו שיש ירידה מאוד מאוד רצינית של 8%. כן.
ירידה של 8% זה לא מאוד מאוד רצינית.
לא, זה ירד ל-8%.
ירד.
אז כליית הפקדה רק 8%.
כן.
והרופא אמר לי לעשות עוד פעם ניתוח, כי אולי החסימה היא יחסית קטנה, עוד לפני בעצם המיפוי, לפני שהיה את התוצאה של המיפוי, הוא עשה לי ארתוסקופיה.
אחד, אבל למה עוד ניתוח? יש עוד חסימה?
לא, זה היה לפני בערך חודש. הוא אמר לי שהוא רוצה לבדוק את החסימה, עד כמה היא גדולה, כי אם החסימה היא קטנה, אז הוא יפתח את החסימה, ואז...
לא, אני לא הבנתי. עכשיו, יש חסימה או אין חסימה?
כרגע יש לי שתי סטנדים, שאני לפני ניתוח...
כרגע יש חסימה או אין חסימה? הסטנדים הם פתחו לך את ה... הם פותחים, זה קפיץ שפותח כן, את כן, המעבר. כן.
נכון, אז כרגע נכון לעכשיו הסטנדים פותחים את המעבר, אבל אני לפני ניתוח של תיקון עצירות כליה, כי הכליה כן חזרה לעבוד ל-28%.
אוקיי, יופי, אוקיי. אז מה השאלה?
שאלה שלי, עד כמה נחוץ הניתוח, כאילו, עד כמה הסיכונים, כי באמת הכליה לא חזרה לתפקד 100%, היא מתפקדת כרגע 28%. השאלה עד כמה נחוץ לתקן אותה.
תראי, קודם כל אפשר לחיות עם כליה אחת.
נכון.
ולחיות טוב. בואי נתחיל בזה. מצד שני, אם אפשר לשפר את התפקוד של הכליה, זה תמיד רצוי. אבל זה ייעוץ שאת צריכה לעשות ביחד עם הרופא, להגיד לו, תשמע, ניתוח, מה הסיכון של הניתוח, לעומת מה הסיכון של, של, אם יש לך סטנט, והסטנט פועל, והסטנט טוב, ויש ניקוז טוב של הכליה, אז אפשר לחכות עם הניתוח.
מה, אפשר לחיות עם סטנדים עד 120, כל כמה חודשים להחליף?
אפשר לחיות עם סטנדים עד 120, ולא צריכים, לא תמיד צריכים להחליף אותם כל כמה חודשים. אבל אם זאת עצירות שניתנת לתיקון, אז יכול מאוד להיות שכדאי לחשוב על תיקון של העצירות.
של הניתוח בעצם, נכון?
כן.
כן, הבנתי. עכשיו אפשר עוד שתי שאלות, פרופסור?
בבקשה.
כן, רציתי לשאול, במהלך מעקב שהרופא שלח אותי עכשיו לעשות אולטרסאונד כליות ודרכי שתן, תוך כדי הטכנאית עשתה לי גם אולטרסאונד בטן עליונה, היא בדקה לי את הכל. וראיתי באקראי, פתאום ראיתי שרשום בממצאים, בכיס מרה, מספר מוקדים אקוגנים בגודל עד 0.8 מילימטר, מתאים לפוליפים.
כן, את צריכה ללכת לרופא גסטרואנטרולוג שיבדוק את הפוליפים האלה. ויראה אותם, יכול להיות שצריכים לעשות, אפשר, אולי יעשו לך החלטה על מעקב בלבד, או, כן. או שיחליטו להוציא לך את כיס המרה.
בדרך כלל זה דברים כאילו שיכולים להפוך לממירים?
לפעמים כן.
הבנתי.
לפעמים כן, אבל עוד פעם, אל תכנסי לסרטים, כי תלוי איזה, יש סוגים של פוליפים, אפשר לאפיין אותם, וזאת לא בדיקה שהיא בדיקה מיוחדת לעניין הזה. אז יכול מאוד להיות...
זה דרך הצילום של האולטרסאונד?
לא, הצילום של האולטרסאונד לפעמים לא מספיק כדי לראות את להבחן את הפוליפים, אלא זה ממצא אקראי. זה כמו שלפעמים אני עושה צילום כליות, ודרך ה-CT של הכליות... ואז אני יכול דרכו לראות את עמוד השדרה, ולהגיד יש שינויים בעמוד השדרה. אבל מאחר וזו לא בדיקה שמיועדת לעמוד השדרה, אז הוא לא יכול. יכול מאוד להיות שהוא ישלח אותך.
לפני חצי שנה, כשהייתי מאושפזת, אז עשו לי סיטי של הכליות, והיה רשום שם בסיטי, בכיס מרה, מבנה צ'יסטי בגודל 30 מילימטר.
לא יכול להיות 30 מילימטר. 30 מילימטר, 3 סנטימטר.
היה רשום מבנה צ'יסטי בגודל צ'יסטי. ל-30 מילימטר.
אוקיי, את צריכה לעבור בירור של גסטרואנטרולוג לגבי כיס מרה. אני לא יכול לתת לך תשובות על דברים שאני לא רואה ולא יודע ולא ברור.
ממצאים שאמורים להדאיג?
התשובה היא כן. לא להדאיג בקשר שזה, להדאיג בקשר שאת צריכה ללכת לגסטרואנטרולוג, והוא יראה והוא יחליט. כי יכול להיות שזה שום דבר, יכול להיות שלא יעשו כלום, ויכול להיות שיציע לך לעשות לך בדיקה שהיא כמו גסטרוסקופיה שנכנסים לאזור כיס מרה ובודקים, ויכול להיות שהוא יגיד לך, תקשיב, יש לך פה איזה ציסטה, בואי נוציא את כיס המרה ונגמור בעניין, את העניין.
הבנתי, ומבנה ציסטי זה קשור לציסטה
שקיימת? מבנה ציסטי זה מבנה של, של, של קרום עם נוזל בתוכו. ויש מבנים שאופייניים לציסטות יותר טובות ולציסטות שפירות לגמרי. ולציסטות שדורשות הוצאה ולציסטות שאפשר להשאיר אותם. אבל זה קריטריונים של ציסטה, וזה, בשביל זה צריכים לפעמים בדיקות מיוחדות.
כי בבית חולים לא אמרו לי מילה על זה.
זאת בדיוק הסיבה שאני אומר לך, לגשת לגסטרונטרולוג. כי אם רופא כליות רואה את זה, הוא לא יכול להתייחס לזה, זה ממצא אקראי. לכן תגשי לגסטרונטרולוג, שיקח ויתייחס ספציפית לממצא הזה, ויכול מאוד להיות שהוא יגיד לך, ילדה, לכי הביתה, תבוא אליי בעוד שנה, ויכול להיות שיגיד לך, תקשיבי, בואי תעשי אולטרסאונד ספציפי לכיס מרה, או תעשי אולטרסאונד דרך גסטרוסקופ שניכנס לדרכי המרה ונבדוק אותם.
זה בהרדמה?
בהרדמה, בתשטוש, כמו גסטרו.
הבנתי, תודה. עכשיו אפשר שאלה אחרונה?
אחרונה חביבה.
כן, אמא שלי גם עשתה אולטרסאונד בטן עליונה, והתגלה לה מערכת מאספת מורחבת, בלי רקע של אבנים, בלי רקע של דם בשתן, ובלי רקע של שום דבר. כאילו, השאלה, מה הסיבות יכולות להיות?
א', יכול להיות שהייתה לה סתימה, ב', בת כמה היא?
היא בת 58.
יכולות להיות, תראי, הסיבות העיקריות בדרך כלל הן הפרעה בזרימה. אז יכול להיות שההפרעה בזרימה היא למטה, באזור השלפוחית, היא לא חייבת להיות הפרעה בזרימה מלמעלה. מספיק שיש חסימה במרזב, בחלק התחתון, ולא בחלק העליון שלו, שגם יכול לתת גודש מסוים והרחבה. צריך לבדוק את תפקוד הכליה, אבל אם זאת...
תפקוד הכליה יצא תקין הקרטנין.
אז רק מעקב על ידי רופא כליות, זה הכל.
הבנתי, בדרך כלל זה משהו מולד, הבנתי, נכון?
זה יכול להיות מולד, יכול להיות נרכש, יכול להיות אחרי דלקות, אבל זה יכול להיות מולד, ויכול להיות שגם אצלך אגב זה מולד, ולשם התלבשה אבן, תיאורטית, אבל אני מדבר באופן תיאורטי בלבד.
הבנתי.
אוקיי?
תודה רבה, פרופסור.
כל טוב. אוקיי, רבותיי, מספר הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-907-2-2-103, אני חוזר, עוד מעט אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, 1-907-2-2-103, מי שרוצה לעלות לשידור, ואפשר בוואטסאפ להשיג אותנו, להשאיר שאלות ב-054-70-103-70, פרסומות וחוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו.
שלום.
וברכה.
שמי סמי.
כן, סמי.
ואני בן 90.
כן, סמי.
דוקטור, אני שבוע עברתי קורונה, ואתמול המשטח כבר היה שלילי.
יופי.
אבל נשארו לי כאבים מתחת לבית השכם מצד שמאל, שמקרינים לכיוון החזה ולכיוון הגב.
כן.
משמאל.
כן.
אני לא יודע, אני לא יכול לעצום עין, אני מורח וולטרן, מורח בן גיא, כלום. אני בלילה לא עוצם עין, אני לא יכול לשקף, כאבי תופת.
יכול מאוד להיות שקיבלת בגלל שמערכת החיסון שלך ירדה בגלל הקורונה, קיבלת הרפס זוסטר, מתי זה התחיל לך?
הכאבים?
כן.
הם היו במשך כל השבוע, אבל אתמול היו...
יש לך איזה פריחה מתחת לבית השכי? איזה שלפוחיות קטנות?
לא, אין לי שום פריחה, זה חלק.
בגב?
אני לא שמתי לב.
אתה יכול לבקש ממישהו שיסתכל? כי אתה מתאר כאבים שהופיעו פתאום, והם כאבים חזקים שאתה לא יכול לישון בלילה, וכאבים כאלה חזקים שמופיעים באופן פתאומי, מתאימים להרפס זוסטר, לשלווקת חוגרת. ואחרי שאתה סבלת מקורונה, מערכת החיסון שלך יותר ירודה, והרפס זוסטר אוהב במרכאות לבוא כשמערכת החיסון ירודה.
אני עברתי הרפס לפני אולי 10 שנים.
כן, יכול להגיע גם פעם שנייה ושלישית.
זאת אומרת, החשש מריאות זה דלקת ריאות. לא יודע למה נכנס לי בראש הזה.
דלקת ריאות מופיעה בדרך כלל עם שיעול, מופיעה בדרך כלל עם קוצר נשימה, מופיעה בדרך כלל עם חיידקית, עם חום, אבל אתה מתאר
לא,
רק...
לא חום ולא שיעול.
אז זה לא דלקת ריאות. אתה מתאר רק כאב.
כאב ממש חד.
כן. עכשיו, בזמן הקורונה השתעלת?
לא.
לא. עכשיו, הכאבים התחילו באופן פתאומי? או הפיעו...
לא, הם מלווים אותי במשך כל השבוע, רק מאתמול זה מפחית מבחינת עוצמה.
תראה, תיאורטית זה יכול להיות מעמוד השדרה הצווארי. הגבי, סליחה, העמוד השדרה הגבי העליון. עכשיו, כאבים כאלה, הצווארי התחתון מאוד. עכשיו, זה יכול להקרין. עכשיו, יש אנשים שיש להם שבר פתולוגי או שבר דחוס, אבל אלה שברים שבדרך כלל מופיעים יותר בעמוד שדרה תחתון, או בעמוד שדרה גבי תחתון. אבל לא בעמוד השדרה העליון, בדרך כלל. אבל אין חוקיות בעניין. אז לכן, הדבר הראשון שצריך לחשוב עליו, זה שלווקת חוגרת, שלפעמים גם מופיעה עם, עם שלפוחית אחת או שתיים, לא צריך להיות ממש קובץ ענק. כן.
יש הפרשות די עקיות כאלה, אבל אתה, כשאתה מדבר על הרפז, זאת אומרת, תראי, הדוקטור, הפרופסור, אני ממשש את, את הגב שלי.
כן.
ואינני רואה שום, שום סימן של פריחה או...
תראי, אתה צריך, איפה רוב הכאבים? בתחת לבית השכם?
בתחת לבית השכם.
כן. תראה, צריך מישהו להסתכל בעין בוחנת. אתה ממשש, מספיק שאתה לא נוגע ב... יכול להיות סנטימטר ימינה מהמקום שאתה מגיע אליו. לכן תמיד כדאי לבקש ממישהו שיכול להסתכל לך בגב. גם לי אין עיניים בגב, לא רק לך.
כן.
ודרך ראי קשה לראות, דרך מראה או ראי קשה לראות. משום שתלוי בזווית, תלוי בקרבה, לכן כדאי שמישהו יסתכל, אבל מה שאני מציע לך, קפוץ ביום ראשון לקופת חולים, לרופא שיראה אותך.
אני הייתי אתמול בקופת חולים. שלק אותי לצילום חזה, היום הלך לתי לצילום חזה.
ולא הסתכל במקום הכאב?
לא.
טוב, מה אני אגיד?
הוא שמע אותי...
כן.
הוא אמר לי, כשאני מצביע לו, בחזית לפחות, בחזית לפחות, בחזה... שזה כביכול משהו בקיבה.
כן.
ככה הוא חושש.
תשמע, אני לא נראה לי שזה משהו מהקיבה שמקרין לכיוון בית השכי. אבל אני לא מכיר, כלומר, יכול להיות בעיות בקיבה, אבל להקרין לבית השכי דווקא בצד אחד, אני הייתי מציע לך, אתה בכל זאת משתעל.
זה לא שיעור, זה פשוט פחות, אני רוצה להוציא את הליכה.
אבל למה יש לך לך? יש לך תמיד לך?
לא תמיד. תראה, הפעם גברה.
אני מציע לגשת בכל זאת, תראה מה קורה עם צילום חזה, מתי יש לך תשובה שלו.
יום שני כנראה.
יום שני. אני מציע לגשת ביום ראשון בכל זאת לזהו, שיעשו לך גם אולי צילום של עמוד שדרה צווארי, ושגם יסתכלו לך ב... יסתכלו טוב טוב לראות שזה לא הרפס. אוקיי?
כן.
טוב.
אוקיי, תודה פרופסור.
כל טוב לך, כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום פרופסור קרסו יקר.
שלום וברכה.
יש לי שתי שאלות קטנות.
רק תגיד לי עם מי אני מדבר.
אני רבקה, אני בת 82.
כן, רבקה.
עכשיו, כפות הידיים שלי פרופסור, כמו קרח, אפילו אם אני לובשת כפפות טרמיות, אני מוציאה את הכפפות... לא מרגישה את האצבעות. קר. ואם אתה תגיד לי בגיל, זה לא גיל.
לא, זה לא גיל. הרבה אנשים בגיל היותר צעיר ממך, קר להם מאוד 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 ברגליים, או קר להם מאוד 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 בידיים.
כן. ועוד שאלה, פרופסור. אם אני שותה בבוקר על קיבה ריקה, כוס גדולה של מיץ תפוזים עם לימון ושקולית.
כן.
זה שווה לקפסולה של ויטמין C?
כן, כוס גדולה של מיץ אשכוליות, תפוזים ולימון.
זאת אומרת, אני לא צריכה לקחת את הקו,
תאכלי גם רבע גמבה ביום.
בעיה שאני לא אוהבת, אבל פרופסור, מה אני עושה עם כפות הידיים?
תראי, אין פה הרבה עצות. מה שצריך לעשות זה בעיה בזרימת דם. ובעיה בזרימת דם קשה מאוד לשפר ככה באופן כללי בגיל, בכל גיל קשה. את אישה רזה?
אני לא שמנה ולא רזה. אני שוקלת 64 ואני גובה של 160 הייתי, אבל כנראה שירדתי לפי בגלל הגיל.
כן, כולנו יורדים עם הגיל.
נכון.
תראי, זה בעיה של זרימת דם. אז תאכלי אוכל שהוא יותר מחמם, תנסי. יש אוכל, מזונות שהם מחממים. כן, כמו ציפורן, כמו ג'ינג'ר.
היא שמה כמו... בתי ציפורן כל הזמן.
כן, וכמו, ותנסי לשתות, לשתות משקאות חמים, כדי לחמם את הגוף, ותהיי בסביבה חמה, אין מה לעשות.
אז אתה אומר, ויטמין B12 חייבים, זה שייך?
ויטמין B12, אם חסר, זה שייך. כל הוויטמינים אם חסר, זה שייך.
אני לוקחת כדור אחד ב-12, לא יודעת איזה כמה מיליגרמים, תשאל אותי.
1,000 מיקרוגרם בדרך כלל זה כדור, אבל השאלה שלי היא לא רק אם את לוקחת, אם את סופגת, כי לפעמים אנשים לוקחים ולא סופגים.
אז איך אני יודע, אני צריכה לשאול את הרופא משפחה.
צריך לבקש לעשות פעם בדיקת דם לויטמין ב-12 וחומצה פולית, ואז גם לעשות לויטמין D.
וואי, אני מודה לך מאוד, פרופסור, אני כל כך מעריכה אותך, שאני כל יום שישי חייבת למצוא מקום שאני אוכל לשמוע אותך, כי לא בכל מקום יש לי קליטה בבית.
אז יש אפשר דרך הטלוויזיה למצוא אותנו.
כן, נכון, אבל יכול... אני אישה לא רואה, וייתכן שאין לי את זה בטלוויזיה.
לא, בטלוויזיה יש את זה לכולם, זה לא תחנה שצריכים לשלם עבורה, זה תחנה שהיא דרך הכבלים, או דרך הוט, או דרך יס, או דרך סלקום, בכולם יש את הערוצים של הרדיו.
פרופסור קרסו, לי יש לוויין, אני שומעת הרבה תוכניות אחרות, אבל אני מודה לך.
כל
אני...
טוב, כל טוב
הרבה.
לך, כל טוב,
מודה.
הרבה בריאות. כן, מי איתנו, הלו?
שלום.
וברכה.
מדברת עדנה שחורי.
כן, עדנה. בת כמה עדנה?
בת כמה עדנה, למדה איתך בבית ספר יסודי נס ציונה גרץ.
וואלה.
אז קראו כן. לך כבר החכה. היית בכיתה ח' ונקראת החכם של הבית ספר.
כן, החכם והדפוק.
אוקיי, כן. העניין הוא כזה. יש לי בת 50.
כן.
שנה האחרונה... הרבה דימומים בין וסת לווסת גם. בקיצור, היו שתי מיומות, אמרו לה שום דבר לא דחוף, אז היא לא הלכה. עכשיו היא, לפני 3 חודשים היא נותחה.
כן.
היסטרקטומי, כולל שחלות, אבל דרך פתיחת בטן לא וגידה.
כן, מה שנקרא פן היסטרקטומי, הוציאו גם את הרחם וגם את השחלות. טוב.
נכון.
כן.
בסוף התחילו המיומות, היו לה שתי מיומות גדולות, אז היא כבר רצה ונותחה. עכשיו, מאז הניתוח, עברו 3 חודשים, הכאבים עדיין ממשיכים. הפרופסור שבדק אותה כמה פעמים.
איפה הכאבים? באיזה מקום הכאבים? בבטן, בצלקת?
בבטן, לאורך בחציית הבטן, למטה, לאורך הצלקת. ולא עוזבים, היא לוקחת כל הזמן נגד כאבים, בדקה אותה עוד גניקולוגית, אמרה שהכל תקין,
יכול להיות שזה משהו, האם בצלקת זה בנקודה אחת, או לא. האם זה בכל כל אורך הצלקת?
לכל אורך הצלקת, לא בנקודה.
עכשיו, מתי היה הניתוח?
לפני 2.5 משהו כזה.
והצלקת הגלידה לגמרי?
לגמרי.
אז יכול להיות שצריכה ללכת לרופא אור שאולי יזריק משהו לצלקת, אולי בצלקת, הצלקת היא יותר עבה מצלקת רגילה, או שהיא צלקת
לא,
שטוחה?
לא, צלקת רגילה, אבל אם, כי היא במקצועה, במשרד החינוך הכל, היא לא מצליחה אפילו לעבור לעבודה רגילה אחרי חודש של הפסקה.
מאוד מוזר.
ולא מוצאים שום דבר. אולטרסנט פה ואולטרסנט שם ועוד ועוד ולא מוצאים שום דבר. היא לא חזרה אל עצמה, גם מבחינת נפשית היא ככה קצת דיכאונית.
תראי, יכול מאוד להיות שדיכאון מגביר כאבים.
רגע, אני לא שומעת אותך, סליחה.
כי יש איזשהו רעש על הקו, אבל תקשיבי. יכול להיות שהיא בדיכאון. והדיכאון גורם, הרבה אנשים סובלים מכאבים אחרי ניתוחים שהסיבה היא דיכאון. והדיכאון הזה, אם מטפלים בו, הוא מוריד את הכאב. אז צריך להפריד אם הכאב בא בגלל דיכאון, או כאב בא, או הדיכאון בא בגלל הכאב. עכשיו, היה לה קצת דיכאון קודם?
לא.
לא. עכשיו, לפעמים...
חרדה גדולה הייתה לפני הניתוח.
אוקיי, אז חרדה, אבל חרדה בגלל הניתוח.
בגלל הניתוח.
עכשיו, לפעמים מצב שבו מורידים את השחלות ואת הרחם בבת אחת, כשעדיין האישה בגיל פחות או יותר גיל הפוריות, ואת אומרת שהיו לה דימומים, כלומר אי אפשר לדעת אם הדימומים היו בגלל מחזור או בגלל המיומות, אם באי הורמונלית עדיין הייתה בגיל הפוריות לפני הגיל המעבר, וברגע שהוציאו את השרחם ואת השחלות, בבת אחת הכניסו אותה לגיל מעבר, זה יכול לגרום גם לדיכאון, וגם למצב נפשי שהוא גם מחמיר כאבים. לכן אני מציע, קודם כל, לטפל בדיכאון. כלומר, לתת לה תרופות נגד דיכאון, ולחכות עד שהם ישפיעו, ואני כמעט בטוח שגם הכאבים ירדו.
אני מאוד מודה לך.
זאת המחשבה, ואנחנו רואים הרבה מצבים כאלה. היא נכנסה בגלל הניתוח לגיל מעבר באופן פתאומי וחד, וגם הדיכאון יותר חמור, גם מצב רוח, גם החרדה, גם היא מרגישה כללית יותר חלשה, גם יכול להיות שהיא לא ישנה טוב בלילה, גם יכול להיות שיש לה גלי חום.
לא, זה לא.
זה לא. אז כל הסימנים של, 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 בדרך כלל כשגיל המעבר מגיע, אז הוא מגיע באופן הדרגתי. אז חלק מנשים מתרגלות אליו, כי רמת ההורמונים יורדת לאט, לא ביום אחד. אבל כשעושים ניתוח וקורטים שחלות, אז ביום אחד הכל נעלם. אוקיי?
אוקיי, אני מאוד מאוד תודה לך.
טוב, עדנה.
תודה רבה.
כל טוב.
להתראות.
ויש לנו שאלה, כותב לנו מאזין, אני נשא של מחלה גנטית בשם תלסמיה מיינור, בבדיקת דם המוגלובין שינה בין 11 ל-13, וה-MCV הוא 68. אני לא אכנס לתלסמיה, זאת מחלה גנטית שבה יש בדרך כלל אנמיה, וירידה ב... בזרימת דם. מבקש לדעת האם רמת החמצן אצלי בדם נמוכה מאדם רגיל, ואם כן, כיצד ניתן להעשירו. כשהייתי בביקור במקסיקו סיטי, סבלתי מכאבי ראש קשים מחוסר חמצן, וחבריי לא. אז תשמע, כדי לדעת, יש מכשיר פשוט שנקרא פלס אוקסימטר, מד חמצן, שהם שמים אותו כמו קליפס, כמו עטב של כביסה על, על, על האצבע, על הציפורן של האצבע, והוא מודד בדיוק את רמת החמצן. בדרך כלל, לחולי תלסמיה אין רמות חמצן יותר נמוכות, התפקוד שלהם הוא רגיל. עכשיו, זה שכשהיית במקסיקו והיו שם, והיה שם תת חמצן, ואז התגובה היא מאוד מאוד אישית. יש כאלה שסובלים מכאבי ראש, יש כאלה שסובלים מחולשה, יש כאלה שסובלים מקוצר נשימה, ויש כאלה שלא. אז יכול להיות שאתה היית יותר רגיש, אולי אתה יותר רגיש, אבל עקרונית לא אמורה להיות לך ירידה בחמצן, ירידה בריבוי החמצן. אבל עוד פעם, הדרך הטובה והבטוחה לבדוק, לקנות, אני לא יודע כמה זה עולה בקופת חולים, מכשיר שנקרא פלס אוקסימטר, מד חמצן, לשים אותו על הציפורן של האצבע, ולבדוק את החמצן, ולהיות רגוע ולהיות או לא רגוע. איך אפשר להעשיר חמצן? הדרך להעשיר חמצן, לא דרך נטילת חמצן ולא דרך שאיפת חמצן, היא נשימות. כמו שאני עושה, מה שנקרא היפרוונטילציה או נשימה עמוקה, זה מעלה את אחוז החמצן. זהו רבותיי, סיימנו להיום. אבל לא לפני שנודה למאיר הפרץ שערכה את התוכנית, לשמואל בן סימון שהיה המפיק, לעדן בן ארי שהייתה אחראית על הדיגיטל, לתמר שלומוביץ שהייתה אחראית על השדור ב-103 FM, ולבני הלפרין ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחריה, מיד אחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גבי זוהר. סוף שבוע טוב, שבת טובה, שיהיו לנו בשורות טובות, ורק טוב שיהיה לכם. להתראות.